בכל אופן, סיימנו לפני שבועיים את המספד בירושלים. המספד בירושלים נכתב בשנת תרס"ד, כחודשיים אחרי שהרב קוק עלה ארצה. ביום, זאת אומרת, זה נאמר בעל פה, אחרי זה נכתב, ביום שבו הלך לעולמו היהודי היקר בנימין זאב הרצל. ואנחנו עכשיו נמצאים כ-15 שנה אחר כך, סוף מלחמת, אני אומר לכם בדיוק את התאריך, תרס"ע, אז פחות מ-15 שנה, אחרי הצהרת בלפור, לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה, ועבר משהו, עבר משהו על ארץ ישראל, עבר משהו על הרב קוק. בואו נזכיר במהירות את הדברים שעברו, ולא שאני היסטוריון גדול, אלא המעט שאני יודע, ואולי יותר אתם יודעים ותוכלו להוסיף, כדי להבין את הרקע למה שנלמד היום. אנחנו, לאלה שבבית שאין להם את הדף, אנחנו לומדים באגרות הראייה בחלק ג', ברוך הבא, אורי. באגרות הראייה חלק ג', אתה יודע אורי שיש את השור משנה למעלה? שהיית בו אתמול? הוא נמצא. אולי יש מצווה להיות שם, כי אין שם תלמידים. לא שאני לא רוצה שתהיה איתי, אבל משום כבודו של הרב למעלה. בסדר? אני ראיתי שהוא הגיע. אבל את רגיש שאני מגרש אותך חלילה, רק בשביל לחזק את השיעור שלו. אלעד, יש פה דף. הקיצור, אנחנו נמצאים בעמוד קמ"ח באגרות ראייה חלק ג' באגרת תף ס"ז, שיותר מאשר אגרת זה קול קורא. אז בואו ננסה לחשוב מה עבר מאז המספד בירושלים שלמדנו אותו אל המכתב הגלוי הזה בעמוד קמ"ח קמ"ח באגרות ראייה חלק ג' בהוצאה של מוסד הרב קוק, הצעה הוותיקה והישנה. הרב זצ"ל הולך ומבסס את אחיזתו ביפו ובמושבות. הוא מטפל יותר ויותר בענייני ארץ ישראל, אם זה היתר המכירה בשביעית, אם זה כל התרומות ומעשרות, אם זה מסעות שהוא עושה בקרב המושבות עד למטולה, יחד עם גדולי רבני ישראל, שאז עוד לא היה מחלוקות שאחרי זה התפרצו, וגדולי הרבנים החרדים בהם הרב יוסף חיים זוננפלד הולך איתו ולצידו. הרב כותב הרבה, ויותר ויותר הרב מבין ומגיע למסקנה מה צריך להיות כאן בארץ ישראל. ואז ערב פרוץ מלחמת העולם הראשונה מקבל הרב בקשה שקשה לו מאוד מצד אחד לקיימה, מצד שני לסרב לה, והיא לצאת לחוץ לארץ, לצאת לכנסייה, אבל אל תיבהלו חבר'ה, לא כנסייה צ'רץ', אלא כנסייה, חס ושלום, כן, להבדיל בין תמל לטהור, אלא כנסייה של אגודת ישראל, שהם קוראים לזה כנסייה גדולה, כינוס גדול שהיה להם, אולי עדיין יש להם פעם בשנתיים בערך או משהו כזה, והם הזמינו אותו לדבר בפניהם על הרעיון של תחיית האומה, בניין הארץ, יישוב ארץ ישראל. הם היו לגמרי לא במקום שהוא נמצא בו, אבל מחר הרב תופס מקום יותר ויותר בארץ ובעולם, והחפץ חיים שהוא מראשי אגודת ישראל רואה בו את מי שיהיה הכהן הגדול במידה ויבנה בית המקדש, שכך הוא אמר לו, תלמד קודשים שאם בית המקדש יבנה אתה תהיה הכהן הגדול, ככה בחפץ חיים, צריך להגיד את זה לאחינו החרדים, היום הם כבר לא יאמינו שזה מה שהיה, יש ספר בין שני כהנים גדולים, מוזכר שם העניין הזה. בכל אופן, הם מחליטים שמזמינים, רוצים להזמין את הרב לשאת דברים בפני הכינוס הגדול שלהם כדי להסביר את שיטתו. מצד אחד הרב, הדבר האחרון שהוא רוצה זה לצאת מן הארץ. הוא כל כך אוהב את ארץ ישראל, הוא קורא לזה צל צח, על פי ביטוי בספר שמואל, צל צח, צל שהוא צח, אוויר עד ארץ ישראל, האור של ארץ ישראל, התורה של ארץ ישראל. הוא אומר אפילו בשביל, זה יופיע כאן באגרות, נראה את זה, אם יציעו לי 1,000 אלפי דיני זהב כסף, על רגע אחד שבו אני לא אנשום את האוויר של ארץ ישראל, האוויר של חוץ לארץ, לא, אני בבוז את חטא ההצעה, רגע אחד לא לנשום את האוויר של ישראל. מצד שני, הוא מבין כמה חשוב לצאת לחוץ לארץ, כי לשם על הכנסייה הגדולה הזאת, כי אם הוא מצליח את העולם החרדי, האגודאי, לרתום למהלך של בניין הארץ, אז זה משנה את כל כיוון הגאולה, וזה קשור מאוד למה שלמד במספד בירושלים, לחבר את שני העצים. לחבר את מלכות אפרים הארצית למלכות יהודה של הקודש, ולהוציא אותה מהגלותיות, מהפרטיות, מהבדלנות ולהביא אותם, להוביל את המהלך של הצל. תחשבו, מיליונים יהודים, זה לפני מלחמת העולם הראשונה שנרגו רבים, ולפני מלחמת השנייה שהושמדו כמעט כולם. והם מזמינים אותו, זה לא שהוא מבקש לעשות טובה, והם מצרפים אותו למועצת גדולי התורה, כי אחרת הוא לא יכול להרצות בפני הכנסייה הגדולה, הוא צריך להיות חבר במועצת גדולי התורה, ושולחים לו הודעה, והוא שולח להם מכתב תודה, אבל הוא לא יכול להגיד תודה שצרפתם אותי למועצת גדולי התורה, אז הוא אומר, תודה שצרפתם אותי למועצת חכמי הזמן. תחפשו בגוגל, לא תמצאו מועצה כזאת, מועצת חכמי הזמן. אבל במקום להגיד על עצמו שהוא חבר במועצת גדולי התורה, אז הוא אומר, אני חבר במועצת חכמי הזמן, כל זמן וזמן עם החכמים שלו, כמו בענווה כזאת, לא יודע אם הם הבינו מה שהוא ענה להם כשהוא אמר, תודה שצרפתם אותי למועצת חכמי הזמן. אגודה, אתה יודע מה זה אגודת ישראל? תראה, יש שתי תנועות, ג' בקלפי, יש שתי תנועות מרכזיות שליוו את עם ישראל באותה תקופה, ועד לימינו אנו, כשבימינו הכל התבלבל עם המפד"ל, בית יהודי, יהדות התורה, דגל התורה, הכל התבלבל, וברוך השם גם הכל מתרסק כמו שקרה אתמול בממשלה הזאת. בכל אופן, היה המזרחי, שהם הצטרפו לציונות, והיה בהם גדולי תורה, כמו הרב ריינס והרב בר אילן והרב מימון, ועוד, והיה אגודת ישראל, שזה חרדים, שהם עמדו מנגד, או שעמדו מהצד, או שעמדו נגד ממש, כי לא יכלו להצטרף לתנועה שהיא חילונית ודוגלת על דגלה כל מיני סיסמאות, אין לנו דבר עם הדת וכו'.
והתנועה של החרדים היא תנועה שקמה גם, זאת אומרת, גם עם מקום של לעלות לארץ ישראל?
בכלל לא. התאגדות חרדית חזקה, מפלגתית. נגיד, משהו כזה. אבל זה בארץ קיים חזק היום, האגודה, אגודת ישראל ודגל התורה, יחד זה נקרא יהדות התורה. טוב, עניינים פוליטיים פחות מעניינים אותנו, אבל אותם חרדים לא היה להם בראש שעות לארץ, בגלל שאלה שהובילו, היו אנשים שפרקו על תורה ומצוות. ולמרות שמשך אלפי שנים, עם ישראל החרדי נקרא לו, הדבק בתורה הוא זה שהתפלל לשוב לציון ולראות את החזנה עינינו בבניין ירושלים וכולי. עכשיו כשזה מגיע, אז הם מתנגדים, שזה דבר נורא, נורא פרקטית ונורא רעיונית. ואם הרב נוסע לשם ומדבר בפניהם ומביא להם את התורה הגואלת שלו, את דבר ארץ ישראל, תורת ארץ ישראל, את כל הרעיונות הגדולים שהרב דבק בהם, אם יצליח, והרב יש לו כוח שכנוע מופלא, אם יצליח להסביר להם את העניין ולרתום אותם ולהגיד להם שלמרות שזה אנשים חילונים, יש בהם הרבה מסירות נפש, ועד רבה אם יבואו החרדים, אז הם יהפכו את התמונה, הם יהפכו את המציאות למציאות לטובה, כי הם יובילו בכמות שלהם ובוודאי באיכות. אם יצליח, אז תבוא ישועה גדולה. הוא מתלבט מאוד באגרות כאן, בחלק הזה, חלק ג' שאנחנו היום פותחים אחד מהאגרות שבו, אחד מהקולות, מכתבים הגלויים, זה פחות אגרת ויותר מכתב גלוי לקהילות בכל העולם, בייחוד באנגליה שהוא היה אז שם. בכל אופן, אם הוא יצליח, אז יהיה ישועה גדולה. והרב מתלבט ודן על זה עם הבן שלו, עם הרב צעודה ועם החברים שלו ועם רבנים אחרים. אני לא רוצה לצאת מן הארץ, אבל מצד שני זה חשוב, בסוף הוא מכריע, הוא והרבנית יוצאים. זה בגרמניה אמור להתקיים. והיא אך יצא יצא, פרצה מלחמת העולם הראשונה. יורש העצר האוסטרי נרצח, נהרג, וכדור בראש בסרייבו, ואופ, המלחמה בין כל העולם נלחם אחד בשני. ואי אפשר לזוז, והדרכים סכנה, והוא נמלט לשוויץ, שהיא ארץ ניטרלית, מגרמניה לשוויץ, ואחרי כמה זמן שהוא בשוויץ, הוא מקבל הזמנה להיות בלונדון, להיות הרב של קהילת מחזיקי הדת, יש כזו קהילה דתית חרדית בלונדון, מחזיקי הדת, ואתם מבינים שהכל השתבש מנסיעה שאמרה להיות קצרה של לתת הרצאה ולחזור, הוא נשאר שש שנים בחוץ לארץ. בסבל גדול, בייסורים נפשיים גדולים, גם בגלל ריחוק שיש לו מאחינו שבארץ, שסובלים רעב גדול, והטורקים כאן, עד שהם עפים פה על ידי הבריטים, אבל הם מגרשים את כולם ומענים, והוא נמצא שם ומנסה לעזור ליישוב היהודי ומתגעגע לארץ ישראל. אז הוא קצת ככה רב של קהילה, אבל מה זה בשבילו להיות רב של קהילה בלונדון? ואז מגלגל הקדוש ברוך הוא את הצרה. מתפריש סמך דלת, עד תפריש עין דלת, שזה 10 שנים. תפריש סמך דלת זה תסדר, כל עני מתחיל להסתדר כשהוא מגיע לארץ, ותפריש עין דלת זה תרעד, כל העולם רועד בתפריש עין דלת, זה לא וורד שלי, זה של הרב ציודה. המביט לארץ והתרעד, ועל תרסד אמר תסדר. על כל פנים, הוא מגיע ללונדון ורב שם קהילת מחזיקי הדת, גם עוסק הרבה בבריאות, כי גופו היה חלש מרוב שהוא למד תורה ושבר את גופו, אז הוא מדי פעם הולך למרחץ במקום שנקרא הייווגייט באנגליה, ואתם תראו במשך השנים הקרובות שנלמד את האגרות, הרבה מכתבים מהייווגייט, ממקום שהוא מנסה לרפא את גופו. על כל פנים, שם השם מגלגל שהוא יהיה האיש הנכון במקום הנכון, בזמן שהבריטים רוצים, מסכימים להוציא הצהרה בדבר זכותנו על ארץ ישראל, להקים שם בית לאומי, מה שנקרא הצהרת בלפור. בסדר? אתם איתי חבר'ה? והיו יהודים שניסו להתנגד להצהרה הזאת, יהודים מתבוללים, יהודים שטוב להם באנגליה, ולא רצו בכלל שינתן צ'רטר ורישיון לעם ישראל לשוב לארצו, להקים שם חדש מלאכתו. אמרו, אנחנו כבר עם של יחידים בלבד, בודדים, בני דת משה. אנחנו כבר לא, אין לנו ממלכה, ואין לנו ארץ, ונגמרו החלומות שלנו להקים מחדש את האומה הישראלית, טוב לנו באנגליה. וכנגדם, על הבגידה, כפי שהוא קורא לזה, הרב זה צהל יוצא באויפרוף, אויפרוף זה קולות קוראים גדולים, שחתן, שבת לפני החתנה שלו, עולה לתורה, כמו זה שבת אויפרוף, שכולם מכריזים, הנה חתן הגיע. אז יש כאן כמה מכתבים גלויים שנקראים אויפרוף של הרב, שהוא דורש לקרוא את זה בכל אנגליה, והממשלה הבריטית התייחסה במלוא הכבוד והרצינות לדברי הרב, ולא לדברי המתבוללים, וככה יצא הצהרת בלפור לדרך וחסדי השם. אז ככה מתגלגלים. ואז הרב, ולא שאני הייתי אז באותה תקופה, כי זה לפני 100 ומשהו שנים, ואני לא כזה זקן, אבל אני יכול להבין בין השורות, גם אתם יכולים להבין, חושב איך אפשר יהיה, אחרי שנכשל הניסיון להרצות שמה, איך אפשר יהיה להביא את כל העולם החרדי, ואז אין כל כך את ההבחנה בין דתי לאומי לחרדי, אלא שלמי אמוני ישראל תחת דגל אחד, שיהיה מקביל לדגל הציוני, והוא יתנופף ברמה, והוא יהיה כולו קודש, ויסכימו כל אלה שהיום עומדים מנגד, להתארגן סביבו כדי לעלות ארצה, כדי להקים פה יישובים על תארת הקודש, כדי לומר בחינוך פנימה לעם ישראל, לצעירים, וגם בדברים החוצה כלפי אומות העולם, אלה שיש להם הערכה לתנ"ך, אלה שיש להם הערכה לעם ישראל, אלה שיכולים להבין את המהלך של הגאולה של עם ישראל, להסביר להם שהגאולה זה לא גאולה של חול, זה לא להיות ככל העמים בית ישראל, זה לא להידמות לאירופה, לא להקים פה איזו דמוקרטיה במזרח התיכון, אלא להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואז אם אתה אחד עומד מול העולם כולו, אז הם לא לוקחים אותך ככה ברצינות, כי בסדר, אז אתה הוגה דעות, אתה סופר, אתה רב, אבל אם אתה 1 מיליון או 2 מיליון, אז הדברים נשמעים. בוודאי וודאי להציל את אותם מיליונים ממה שכבר נקדרו השמיים בעננים של חושך, אמנם הנאצים עלו לשלטון רק 13 שנה אחרי זה, אבל כבר היה ברור שזה עומד להיגמר הסיפור של הגלות, ועם ישראל אין לו תקווה שמה, והעתיד שלו זה רק להינטע מחדש בארץ ישראל, אז איך שאתה לא הופך את זה, זה הדבר הכי נחוץ. אז שזה הרב מחליט שלמרות שהוא לא פוליטיקאי, הוא באמת לא עוסק בפוליטיקה, והוא לא דווקא איש ארגון, אלא איש קודש, איש רוח, הוא אומר, אני אקדיש את עיתותיי לדבר הזה, להקים תנועה ירושלמית. קורא לה ירושלים, משום שירושלים תמיד ביטאה בעם ישראל את הקודש, לומד ציון, שציון זה הצד המלכותי. וזה בדיוק המשך מה שלמדנו כאן בפורום הזה, בחדר הזה, בשני הצדדים שצריכים להתחבר ביחד, שעליהם היה המספד הגדול בירושלים, שהם נפרדים. הצד של יאשיהו, שזה הקודש, והצד של אחאב, שזה כבוד המלכות, כפי שראינו במאמר. והוא השקיע 10 שנים מחייו, ימים כלילות, לילות כימים, הוא השקיע בניסיון להקים את אותה תנועה ירושלמית, ועד שהעסק נפל וקרס ולא קם. אבל ברור שהזרעים שנזרעו הם נבטו, והניצנים נראו בארץ, וכל פעולה טובה שאנחנו רואים מאז עד היום, בארץ ישראל שמחברת את הצד המעשי אל הקודש ואת הקודש למעשי, כשהקודש מוביל אבל עם הכלים המעשיים, זה פירות והמשך של ההשקעה של הרב קוק ותפיסתו ועולמו ותורתו והשקפתו וספריו ומאמריו ואגרותיו. תשאלו, אבל כמה התנועה הזאת היא עד היום? התשובה היא שהיא לא קמה. לפחות אני לא חושב שהיא קמה, אני חושב שיסכימו איתי גדולים וטובים ממני, כי גם אם יש מפלגות פה ושם, אבל ממש להגיד שיש כאן איזה דגל קודש של תורה שהוא מוביל את כל המלאכים הארץ ישראלים, יכול להיות שאנחנו מתקרבים לזה. ואני לא אזכיר שמות, שלא נהפוך את המפגש עכשיו לפוליטיקה על רקע קריסת הממשלה בשעה טובה ובחירות קרובות. יכול להיות שאנחנו קרובים לזה, אבל עדיין לא הורם הדגל של קודש מוחלט, קודש שלם, קודש שרואה את בית המקדש כיעד הסופי, קודש שלא מאפשר שום, לא שיכול לאפשר, אבל לפחות מבחינתו ובינו בין עצמו לא משלים ולא מתפשר עם שום דבר שהוא סטייה מדרכה של תורה, והכל כדי לחבר את עם ישראל להיות אחד בתחייתו בארץ ישראל, בגבורה גדולה, עם צבא, עם ממשלה. אבל כל פעם שאתם שומעים על איזה מחת שהוא תלמיד חכם, בן תורה, ומוציא איזו אמירה של קודש, מפה זה מתחיל. וכשאתם שומעים על יישוב שקם, בין אם זה ביהודה ושומרון, בין אם זה בגולן, בנגב, ובכל מקום, מכאן זה מתחיל. שאין הפרדה בין המעשה, החיים המעשיים, לחיי הרוח. בין הקודש לבין החול. אז הוא רצה בתנועה הגדולה שהוא רצה להקים ממיליונים, הוא רצה את כל המפעלים המעשיים כבר לכוון אותם לכיוון הקודש. ולא מתוך מלחמה בתנועה הציונית. התנועה הציונית תמשיך בדברים שהיא חזקה בהם, בדיפלומטיה, בפלמ"ח שהיא תקים, בקרן קיימת, בבנק לאומי. אני סתם זורק כל מיני נקודות. וכמובן באותם מיליונים שלא הצטרפו לתנועה של ירושלים, שיעלו לארץ כי כל יהודי הוא קודש וכל יהודי הוא חשוב. ושתי התנועות יעזרו אחד לשני בכל דבר שאפשר. וזו תנועה, תנועה שרוצה להקים, שלא מחפשת לא ג'ובים ולא משרות ולא תקציבים. אתם מבינים חבר'ה? זה לא מפלגה, פלג בין הרבה מפלגות. זה לא אחד שיתמודד על קולות בהסתדרות הציונית או משהו אחר וידרוש לעצמו כל מיני כיבודים. ולכן כל כך לא ידעו להקל את זה. כמו לא רק הגעת מהמזרחי, אתה מהגודה, מאיזה מפלגה אתה? לא יוכלו לקבל אנשים כאלה שהם כלל ישראלים וכשכוונותיהם הם לקדש עם שמיים וזהו נטו בלי משהו אחר, ולכן בסוף העולם הנמוך דחה ולא אפשר את הקליטה של התנועה הזאת. עכשיו בואו נתחיל לקרוא את המכתב הגלוי הזה לעולמנו המכובד הכשר של שלמי אמוני ישראל, יהודים כשרים. אתם רואים חבר'ה? עכשיו תגידו לי, אתם מכירים קצת את כתבי הרב זצ"ל, נכון? את הרב קוק. האם אי פעם ראיתם ביטוי כזה יהודים כשרים אצל הרב? לא ראיתם, נכון? זה תרגום, זה לא מקור. המקור זה ביידיש. ואם תהפכו קצת הדף לקוף מדלת, הפרום אידן, יהודים, אידן, זה יהודים, פרום, זה כשרים, דתיים. אבל בעברית אף פעם לא כתב הרב את הביטוי זה כשרים. מישהו תרגם, אני גם לא חושב שזה הרב ציודה, אבל זה לא כך משנה, כי גם אם זה לא המילים של הרב, אבל זה תרגום של מה שהוא כתב, והרעיונות שלו ודאי נמצאים פה, גם אם לא כל מילה, הרב היה מסגנן בנוסח הזה. אנחנו קוראים לכם, כולם יודעים איפה אני קורא חבר'ה? כן? אנחנו קוראים לכם, בואו לעבודה הקדושה, לבנות את עמנו הישראלי, על אדמת קודשנו ארץ ישראל. בואו אלינו, התאחדו כולכם תחת דגל ירושלים, אשר אנחנו מרימים אותו לפני כל עולם הכשר. גם זה ביטוי שאנחנו לא רגילים לשמוע אצל הרב זצ"ל, עולם הכשר. אבל לא משנה. אנחנו מרימים אותו כעת, וכעת זה אחרי הצהרת בלפור, לפני הכרזת האומות בסן רמו, שישררה וחזקה, קיימה את ההצהרה של הממלכה הבריטית, אז כל האומות כולם אחרי מלחמת העולם הראשונה, כתיקון לכל שפיכות הדמים הנוראית של מלחמת העולם הראשונה, הם הרגישו צורך לטהר את האוויר על ידי אמירה שבאמת הם ממנים את ממשלת הממונות הבריטית להיות המנדטורית כאן, להכין את חזרתו של עם ישראל המפוזר ומפורד, המרוסק ומפוצח לעצמות, להעלות אותו, להרים אותו על הרגליים ולהשיב אותו לארצו, להקים בה את ביתו הלאומי. משהו מדהים שזה מה שהאומות הרגישו כתיקון למלחמת העולם הראשונה. אז הרב עוד היה לפני, במכתב הזה עוד לפני הצהרת האומות ובסוף מלחמת העולם הראשונה, אבל אחרי בלפור. מרימים אותו לפני כל עם הקשר הישראלי. הכל יודעים שיש במציאות דגל ציון. מה זה נקרא דגל ציון, חבר'ה? למה מתכוון? התנועה הציונית. הוא מאחד חלק ידוע, חלק חשוב, אבל רק חלק של אחינו, על היסוד של ענייננו הישראלים העולמיים, כמו כלכלה, כמו ביטחון, כמו יישוב בארץ ישראל, אבל לא בית מדרש ולא בית כנסת, לא ישיבה ולא מקדש, לא תורה ולא קודש, ולא אמירות גדולות של ויתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, מלכות בית דוד. נמצאים אמנם רבים רבים מאוד, אשר לא נכנסו בהתאגדות ההסתדרות, כלומר באותה ציונות, תנועה ציונית, של אותם שנושאים את דגל ציון, ורבים מרגישים בעצמם שהם לא מסוגלים. אי אפשרות לפניהם להיכנס בתוך אותה הסתדרות, בתוך אותו התארגנות. עד כאן אתם מבינים, נכון חבר'ה? אומר הרב, אין אנו מדברים עד כמה הדבר הוא צודק או בלתי צודק. אני לא רוצה להיכנס לשאלה, הוא אומר, אם זה נכון או לא נכון, כי המזרחי כן נכנס, האגודה לא נכנסת. הרבה מאוד יהודים חרדים, שלצרינו אחרי זה נכחדו בשואה, עומדים מנגד. אומר הרב, 20 שנה לפני השואה, 22 שנה, אומר הרב, אני לא דן עכשיו אם זה צודק או לא צודק, אני צריך עכשיו לקבל את זה כמצב נתון. ואתם מבינים שיש פה איזו הסקת מסקנות, שיש פה חשיבת מחשבות, שהרב בתור אחד שלא נמצא בארץ, אלא באנגליה, יש לו קצת יותר זמן, כי הוא פחות טרוד ומטופל בענייני היישוב בארץ ובכל מה שקורה בישראל. יש מלחמה, מלחמת עולם, אבל היא פחות נוגעת לו, ואנגליה משתתפת בזה, אבל בוודאי פחות נוגעת לו, זה לא שייך אליו המלחמה הזאת. ואז הוא מגיע מסקנה שהוא חייב להקים את ההסתדרות הזאת, את ההתארגנות הזאת, את התנועה הגדולה הזאת שיקרא לה דגל, שהיא מניפה את דגל ירושלים ונקרא תנועה הירושלמית. אשאל אתכם, מי לפי דעתכם יהיו המנהיגים של התנועה הזאת? מי לפי דעתכם צריכים להיבחר על ידי כל האלה שהצטרפו לתנועה להיות המנהיגים של התנועה הזאת? תאמרו לי אתם. אתם יודעי חכמים. ולצידם צריכים להיות אנשי מעשה. מי יהיו חברים בתנועה הזאת, שנגיד ייתנו את המחצית השקל, ושירשמו כחברים בכל הערים שלהם, יכולים להיות כל בית ישראל, כל מי שקשור לתקוות הבנייה של עם ישראל בארצו, על פי המורשת שלו. גם אם באופן פרטי בבית הם לא הולכים עם חוט של תכלת, לא מדקדקים קלה כבחמורה, אבל אם הם בעד הרעיון של שיבת עם ישראל כעם יהודי, אז כחברים, בכבוד, אבל כמנהיגים שלא כמו בתנועה הציונית החילונית, שהמנהיגים הם כמעט כולם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, ויש כמה מזרוחניקים, הרי שבתנועה הזאת זה רק קודש, ולצידם הוא קיבה, מה שלא תמיד קרה, יהיו אנשי מעשה שידעו להוריד את הרעיון הגדול הזה למעשה. אבל בפועל הלא המצב הוא כזה, המצב הוא ככה. מי שיבד אותי, אני בפסקה הרביעית, אבל הלא דבר שאי אפשר הוא שהחלק היותר גדול, היותר לבבי. מה הכוונה יותר לבבי? לא שהם יותר נחמדים. נחמדים זה גם אחינו שאינם שומעים תורה מצוות, אלא יותר לבבי, יותר קשור ללב הפועם של האומה ביסודו, ללב של אלפי שנים, ללב של ירושלים, ללב של הקודש. היותר לבבי הכוונה בכל לבבך ואהבת את השם לקחה. ואהבת וגם ועבדתם בכל לבבכם. אז לא ייתכן, אי אפשר שהחלק היותר גדול, היותר לבבי ויותר תמים מישראל, שהם הרוב של העולם הכשר הישראלי, יהיה נשאר עומד ממרחק, יעמוד מן הצד, בעל הבית, הקדוש ברוך הוא עושה חדשות, הוא נורא תהילות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בעל מלחמות, ואלה שמאמינים ביד השם, הם יגידו, לא משחקים במשחק הזה. אנחנו לא שותפים, מה אתם לא שותפים? הרי הקדוש ברוך הוא קורא לכולם לפעול עם אל, מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. הרי לא ייתכן לעמוד מן הצד כשהקדוש הוא פועל. זה לא בני אדם שפועלים כאן, זה יד השם מפעילה את כל הדברים האלה, דרך שליחים. אז אתם שהכי קשורים ליד השם ויודעים שההיסטוריה, יש לה בעל בית להיסטוריה, היסטוריה אותיות הסטריה, אם אתה כותב את זה מאוד טוב, ידוע שככה הרב קוק היה כותב את המילה היסטוריה, ואתה לא מאמין שזה יד השם? אז במה אתה מאמין שהשם הוא גם בעל הארץ מתחת? אם אתה רק שולח אותו לשמיים ולא מאמין שמה שקורה כאן בארץ עם כלל ישראל, שהבריטים נופלים, סליחה, שהטורקים נופלים והבריטים נכנסים וכל האומות שולחים אותנו לבוא לארץ והבריטים בהתחלה, עד שהם בגדו, וטוב שהם בגדו כדי שלא נרגיש שאנחנו תלויים בהם, אבל בהתחלה הם עושים מה שצריך ואנחנו נגיד לא, לא, זה לא, זה לא אלוקי, מה עם ניסיך ונפלותיך וטובתיך שבכל עת, גם לאדם הפרטי, קל וחומר לכלל ישראל, מי פעל את כל אלה? ולא, מי בעל הבית? מי משגיח בעולם? השטן? דברים נעשים במקרה, כמו בריאת העולם, שהיא במפץ ביג בנק כזה מטופש. אז איך אפשר לעמוד מרחוק ולא ירים ידו, אני בפסקה הרביעית, לטובת הבניין הקדוש לעומתנו לאדמת קודשה, בשביל אותם עיכובים הנקראים בשם הפרעות. גם זה תרגום מיידיש, אז זה לא הכי ברור, אבל הכוונה היא, אז יש לכם שאלות, יש לכם הפרעות, יש דברים שהם לא מוצאים חן בעיניכם, גם בעיניי, אומר הרב, אז זה סיבה שנרים ידיים, נגיד, לא מספוס, לא משחקים, והתוצאות הן הרות גורל. אתם מבינים חבר'ה, זה לא שאלה רק, אתה עובר לגור בעיר הזאת או לא עובר לגור בעיר הזאת, כך או אחרת, הכל יהיה בסדר. זה עם ישראל בגלות או עם ישראל בארץ ישראל? זה נגמר התקופה של הברוגז של הקדוש ברוך הוא איתנו ועם הארץ, או שממשיכים אותו, נגאלים או שגולים. חיים מפירורים שזורקים לנו מות העולם בכל מיני מקומות, וככה עושים חסד איתנו, חסד עומים חטאת, או שאנחנו עומדים ברשות עצמנו ונלחמים על כיבוש ארצנו, מקיימים את המצווה הזו ששקולה כדי כל המצוות שבתורה, כמו שלמדנו אתמול בספר מבנים שמחה, לא רק שקולה אלא כוללת את כל המצוות, יותר מכל המצוות, כי היא נותנת ערך לכל המצוות. אז נעמוד מן הצד, אז יש הפרעות, יש עיכובים, אז מה הפתרון לעיכובים? כשיש עיכובים אז מתפטרים? לזאת, שתבינו את החידוש חבר'ה, רב רגיל מקסימום אומר אוי, מוציא הנחה מליבו וממשיך ללמוד את הקצות ואת הנתיבות, נכון? ומחדש חידושי תורה. ורב זצ"ל לא אומר אוי וחוזר לכתוב חידושי תורה, אלא אומר אני אעשה את הכל לשנות כיוון, לקחת הספינה ולנווט אותה לכיוון אחר. ושוב, גם אם לא הצליח במשימה הספציפית, אבל כל מה שהולך וצומח מאז עד היום, זה כתוצאה מהזרעים שנזרעו ונבטו לאט לאט, הרבה יותר לאט ממה שהרב רצה, ממה שהרב אולי ציפה. לזאת מרימים אנחנו לפני כל העולם הכשר הישראלי את דגל ירושלים, שיסתדרו תחתיו ויתארגנו תחתיו כל כשרי ישראל. ובכל קשרי ישראל הכוונה כל היהודים שיש להם זיקה, זיקה להקמת האומה הישראלית על ארצה, מתוך ידיעה שמה עם ישראל מגלה בעולם, מגלם בעולם, גם אם הם לא כולם צדיקים, אבל אלה שיובילו יהיו כולם תלמידי חכומים. לכונן את העבודה של בנינו בארץ ישראל על פי אמיתתו של אורך ישראלי הכשר, בגאון ובאומץ נישא את דגלנו הכשר הישראלי דגל ירושלים. מה היחס בין שני התנועות? ציון וירושלים, התנועה הציונית שכבר קיימת 20 שנה, והתנועה הירושלמית שהוא מקים עכשיו, הן זו אצל זו מאז מראשית ההיסטוריה שלנו, תולדותינו. תמיד התבלט שם ציון אצל ההבטאה של מלכותנו. ציון בגימטריה, הזכרנו את זה במספד בירושלים כמה פעמים, ציון בגימטריה זה יוסף, ויוסף זה המלכות, נכון? משנה למלך. והכל לא, לא, לא ירים איש ידו ורגלו בילדיו, והכל על פיו יישק, והוא בונה את כל הכלכלה, לא רק המצרית אלא העולמית וכל הדיפלומטיה, והוא מיישב את בני עמו, את האחיו, את כל אלה שבאים אחריהם, כל הצאצאים בארץ גושן. הוא בונה את הבניין הלאומי, וברוך השם עצמותיו עולות, והוא נקבר כאן בשכם. אז הוא מבטא יוסף ומשיח בן יוסף, מבטאים את ההבטאה של הצד העולמי, עולמי הכוונה הארצי, הכוונה הפיזי, שזה כלי, כלי קדוש, זה נרתיק לנשמה, זה הבסיס, זה היסוד, זה המצע. להשרות עליו את אור, אור השכינה האלוקית, שהוא הנה הוא גם כן ודאי קדוש מצד עצמו. השם ברא גוף קדוש לכל אחד באופן פרטי, וברא גוף קדוש לאומה הישראלית, שזה כל העניינים המעשיים, המלכותיים. והוא גם משמש, לא רק, הוא לא רק הוא עצמו קדוש, אלא הוא משמש לדברים קדושים. הוא הבית קיבול, הוא מכיל את המטרות הקדושות של עמנו, שעמנו היה הווה, שהוא הווה ויהיה לעד ממלכת כהנים וגוי קדוש עולם כולו, ואין כהנים ואין קדוש בלי ממלכת ובלי גוי. כלומר, הממלכת זה הכלי. אתם מבינים, חבר'ה, יש איזה מאמר שלמדנו אותו כאן במכון בשבועות, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אמנם התנועה שאני, לא אני הקטן, אלא הוא הגדול, הרב, רוצה להקים, שהוא קורא לה בשם ירושלים, מעניין כמה זמן ערך לו עד שהוא החליט שזה יהיה השם של התנועה שהוא רוצה להקים, מבטאת בהבלטתה את המטרה לא של הבסיס בלבד, לא של הכלי ושל היישוב ושל הצבא וכולי, את המטרה של קדושתנו מצד עצמה, הקדושה הגדולה הישראלית, בתור המגמה היותר גבוהה באידיאליותה של הווייתנו הישראלית, המחשבות הכי גבוהות שאתה יכול לחשוב, מה אפשר להצמיח מהעם הזה כשהוא יושב בארצו, איזה קידוש השם, בית מקדש, איזה מידות ונבואה וסנהדרין ומלכות בית דוד, ותואר של הקמת ממלכה על פי אדני הצדק והמוסר והיושר והקודש בעד עצמנו, וממילה לא רק בעד עצמנו, אלא גם בעד האנושיות כולה, ולא שהאנושיות כולה תהפך להיות יהודים ועם ישראל, אבל כל אחד כפום דרגי, כל אומה כפי בית הקיבול שלה תקלוט מהמדרגה הישראלית כאשר נממש אותה, תקלוט רשמי קרני אור, כמה שהיא מסוגלת לקלוט, ויתוקן הרשע, לא, רוסיה לא תרצח את האוקראינים, והאוקראינים לא יבגדו בכל בנו וכולי, כלומר, אלה ואלה שווים כפרות, בכל אופן, אלה ואלה יצאו מרשעותם ופרעותם, ולא רק הם, הישמעאלים וכל, והאירופאים והאמריקאים, בעד עצמנו, בעד האנושות כולה, כשהיעד, סוף הדרך, זה המקום של בית המקדש, בית תפילה העתיד של כל העמים, המקום שבו ישבו הסנהדרין הגדולה, אשר ממנה יצא ותצא תורה לכל ישראל, זה כלול בשם ירושלים, וזה בחלום הגדול, בחזון הנפלא, של מה שרואה הרב בעיני רוחו, כשהוא בא להקים את התנועה הזאת. ואם אתם תשאלו, מה שכולם שאלו, מה יעשה? מה התכליס? מה הפרקטיקה? זה לא דבר קשה להבין. אם הוא מקים תאים וסניפים, ויש לו נציגים בכל מקום מקום, והם כולם מתאספים לאספה שמחליטה החלטות, והם מניעים את הגלגלים, ומושכים אחריהם את שלמי אמוני בית ישראל, שזה הרוב עם ישראל עד השואה, ואומרים להם, זה המגמה של שיבה לארץ ישראל, כדי להשיב את הקודש, התורה דיברה עליו, הנביאים דיברו עליו לעליונותו, לשלמותו, לנו ולעולם כולו, אז זה פשוט ברור, פשוט להגיע לארץ ולהקים פה את כל המסגרות, בין אם זה ישיבות ובין אם זה יישובים, בין אם זה מאמרים וספרים ובין אם זה חינוך לנוער, וכמובן את כל צורכי הדת ושמירת המצוות והאמירה מול אומות העולם ודיפלומטיה של קודש, כשכל זה הייתי אומר קל לבצע אם רק היו נענים לקריאתו. אתם מבינים, חבר'ה? כלומר, זה לא דברים באוויר. זה לא שאומר, אני רוצה שכולם יהיו גדולי התמדי חכמים. אלא אומר, בוא נתקבץ כולם על פי הקריאה האלוקית, והסייעתא דשמיא שמתרחשת על פי הפקודה האלוקית, למקום שבו נוכל לבנות מחדש את מלכות בית דוד, שהייתה אז, ואת אמורה להיות עוד יותר גדולה ממנה. אבל העולם הכשר, נקרא לזה, שלמי מני ישראל, עומדים מנגד, לפני שהרב קוק בא בקריאה הזאת, וגם כשהוא בא וקורא, העסק לא זז. בואו נראה מה הוא זועק עכשיו. העולם הכשר הישראלי כולו הוא מעולם עמוק, עמוק מאוד, מקושר עם ובני ירושלים, ותחזנה עינינו, עם הכיסופים והגעגועים לארץ הקודש דייקה. מקושר במטרות הקדושות, הוא אלוקי ברעיוניו. כלומר, הוא חושב כל הזמן במטבע של קודש ותורה ומצוות, קדוש בעוצם אמונתו, אומתנו ביטאה ביחולי עמוקים בתפילותיה הקדושים לשיבת השכנה לציון, שזה כאילו הצד הציוני, דווקא על ידי בניין ירושלים. יפה, ותכף זה נהנינו משופחה לציון, נגיד שלציון זה בצד הציוני, נכון, אבל אל נשכח, לפני כן נזכרנו את בניין ירושלים, שזה בניין ירושלים, זה כמובן לא דווקא אצטדיון טדי, כן, עם כל הכבוד, אלא הכוונה היא בתי כנסת, בתי מדרש ועד לבית המקדש, וגם אצטדיון, בשם עברי צריך לקרוא לו, לא בשם יווני, על ידי קדושת בית המקדש, על ידי התרוממות של הקדושה האלוהית עלינו ועל ידינו, על העולם כולו, גם האצטדיון או גם המגרש ספורט, כשהוא נעשה כדי לחזק את הגוף הישראלי, אז גם הוא חלק מעבודת השם, כמו שמתואר באורות התחייה, למד ג' ולמד ד'. את המטרה הכשרה הזאת חפיצים אנחנו לבטא על ידי דגלנו, דגל ירושלים, שאנחנו מקווים שילך במצב של שלום, בלי סכסוך, בלי מלחמה, עם אחינו שאינם שומרי תורה ומצוות, עם אחינו שעוסקים יותר, או אך ורק בצדדים המעשיים, שהזכרנו קודם, התיישבות וצבא וקרן קיימת וכדומה. אנחנו מקווים שילך דגל ירושלים במצב של שלום עם דגל ציון, עד אשר אנחנו בכל עם כולו נכיר שהעניינים העולמיים, זה הציונים, עולמים הכנה ארציים, של ישראל, לשוב אל ארץ ישראל בתור עם שלם, והעניינים המקודשים, שזה ירושלמים, עצם המגמות הקשרות, העליונות, האלוקיות, הייתי אומר בשון הנביא, ישעיהו מבשר את ציון ומבשר את ירושלים, מתאחדים הם במיטב האחווה זה עם זה. עכשיו אם אפשר איזה בדיחה קטנה, או בלשון אחרת, אנקדוטה קצרה, לא קל לחבר שתי מועצות להיות מועצה אחת. כי אתה מחבר שתי מועצות, אז אתה מצמצם את המשרות, נכון חבר'ה? אם היה מזכיר למועצה הזאת, מזכיר למועצה הזאת, ראש המועצה הזאת, ראש המועצה הזאת, אתה מחבר שתי מועצות מקומיות או אזוריות, אז צמצמת את הג'ובים, נכון חבר'ה? בכל אופן זה נעשה בכמה מקומות בארץ. אחד המקומות הנדירים שזה נעשה, זה מבשר את ירושלים ומבשר את ציון. באזור הקסטל, כולם מכירים ביצה מירושלים, יש משני צדי הכביש שני חלקי יישוב שהפכו להיות מועצה אחת. פעם זה היה מבשר את ירושלים וזה היה מבשר את ציון. והצליחו לאחד את שניהם. מעוז ציון? מעוז ציון. לא, לא, אני ראיתי, הייתי. בכל אופן, איך הצליחו לאחד את שניהם? אולי בגלל שזכו לקדם מה שכתוב כאן, שציון וירושלים מתאחדים. אז מעוז ציון ומבשרת ירושלים התחברו למועצה אחת לממש את החלום של הרב שציון וירושלים התאחדו יחד. יש עוד כמה מעלות תרשיחא, ושם יש להגיד שזה ממש קודש ו... טוב, בסדר, בוא נמשיך. בוא נמשיך מה שקראנו עכשיו. טוב, הפסוק בישעיהו אומר, על הר גבוה עלי לך מבשרת, איזה מבשרת חבר'ה? נו, תגידו אתם, מבשרת ציון. הרימי בכוח, בכוח הוא מזה כפחת יר, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. הרימי אל תיראי, אמרי להרי יהודה, הנה אלוהיכם. הזכרנו את הפסוק הזה גם במספד בירושלים, מי שיש לו זיכרון חד, אבל כעת אני לא רוצה את כל הפסוק לדבר, אלא הרב זצ"ל מביא את זה, הרב נריה במועדי הראייה, כשהוא מדבר על יום ירושלים, מועדי הראייה זה המועדים השונים, למרות שהרב לא היה בשחרור ירושלים, אבל כהקדמה לזה, אז הוא מביא את הדרשה המופלאה של הרב על הפסוק הזה, שאומר שהנביא ישעיהו מנבא קדימה, מסתכל קדימה 2500 שנה, אולי יותר, והוא אומר, שיש שתי קריאות, קריאה לבשר את ציון, שעל פי הבירור שהרב ביר לנו עד עכשיו, זה יותר הצד הציוני, מבשר את ציון, הצד הארצי, העולמי הוא קורא לזה, הפיזי, וקריאה לבשר את ירושלים, שעל פי הביטוי הזה תנועת ירושלים, זה הצד האלוקי. ולבשר את ציון אומר לה, תפסיקי להיות קטנונית, תפסיקי להיות בינונית, אל תנסי לחכות בקוף את האמרות, את הסיסמאות האירופאיות, דברי... דברי שיר, דברי עברית, דברי קודש, על הר גבוה עלי לך, תעלי להר גבוה, דברי בגובה, בגודל, תחזרי לביטויים המקוריים הישראלים הקדושים. זה הפנייה מבשרת ציון. על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון. מבשרת ירושלים, הוא לא צריך להגיד לה, הרימי בקור, הוא לא צריך להגיד לה, על הר גבוה עלי לך, כי היא נמצאת כבר על הר גבוה. מבשרת ירושלים נמצאת שמה, רק שזה קטן. זה מסכן כזה, זה רב פה, זה בית כנסת שם, הם לא מתארגנים ככוח גדול, הם לא מאמינים כל כך בכוחם. אז להם אומר, אתם צריכים לעמוד ברשות עצמכם, לא לעמוד מנגד ולא להיות כפופים, לא להיות תפי של מבשר ציון, ולא להגיד שוברים את הכלים ולא משחקים, אלא אתם תאמינו בכוחכם, כפחי תיאר, ירושלים, הרימו בכוח, הרימי בכוח קולך, אל תיראי. אמרי להרי יהודה, אתם ערים אלוקיות, עיני אלוקיכם. אתם לא ערי חול, זה לא דומה לארץ אחרת, אנחנו לא ככל עמים בית ישראל. אז ככה הנביא ישעיהו סולל את הדרך לשתי המבשרות האלה שהתאחדו למועצה האזורית אחת. סולל את הדרך לשתי התנועות האלה שהרב קט רוצה להקים את התנועה המקבילה, להרים את הדגל ולהתחבר. מתאחדים הם במיטב האחווה זה עם זה. טוב, נמשיך שבוע הבא, בעזרת השם. תודה שהסכמתם לבוא.